ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות בפודקאסט נדלן בשידור. ואחרי הרבה זמן שאנחנו מכירים אלון,
כן.
ואחרי הרבה זמן שאני מאוד רוצה לעשות את הנושא הזה של העידוד השקעות הון, ואתה יודע, החיים רצים ואנחנו יודעים כבר כמה פרקים יש לי בפודקאסט, והנה הזדמן לנו ונפגשנו ב-BNI, אתה יודע, רחמנא ליצלן, הרי אני בעסקים עושים עסקים,
כן.
אבל נפגשנו שם בראשון ונפגשנו באהבה גדולה ובחיבוק גדול, ישבנו הרי בעבר ונשאר טעם טוב,
כן.
וברגע שהצעתי לך, מיד נאות לה, ואפילו אמרת, אני אבוא לך לירושלים, אבל אני באתי אליך לפה, לפתח תקווה.
אכן.
אז תודה רבה קודם כל שאתה מארח אותי.
תודה לך.
ואני נמצא אצל רואה חשבון ומשפטן, אלון פורז. ומעבר לזה שאנחנו הולכים לדבר על עידוד השקעות הון, שבעצם זה נישה בעשייה שלך ומומחיות שלך, אנחנו בכלל הולכים לדבר על כל ה... בכללי על התחום הזה. אז בוא ככה, תספר לכולם, ולא, אמרתי לך, לא בשיטה של BNI, לא ב-30 שניות, מי זה אלון פורז, ומשם יש לנו לדבר על הנושא שאני חושב שהוא אחד המרתקים ולא כולם מודעים אליו.
נכון.
וזה מסתבר, זה לא רק מיועד לחברות, זה מיועד גם לאנשים שמשקיעים וקונים נכסים, במיוחד היום שהשתנו כל העניינים של כמות הדירות שאפשר להחזיק.
נכון.
אז מי זה אלון פורז?
אז ככה, אני בן 51.
ילד.
ילד. נשוי, 4 ילדים.
אני חייב להגיד, נשוי לאישה שאני לא פגשתי, אבל הייתי עכשיו בפריז, ואתה נתת לי, אתם הייתם בדיוק בפריז, ונתת לי את מה שהיא הכינה, אני חייב לפגוש את האישה הזאת.
אתה תפגוש.
היא יסודית, יש לי גם אישה יסודית כזאת, אבל היא עשתה עבודה, והנה אני כבר מוסר לה בפודקאסט, היא תשמע את זה. מוסר לה תודה על החומר שעזר לי ליהנות בטיול.
יופי, תודה, שמח שנהניתם.
נהננו מאוד.
כן, היא, זה התחביב שלה. זה התחביב שלה, לפני טיולים.
היא צריכה לכתוב ספרי נסיעות. חבל, או להקים אתר כזה.
כן. אז אנחנו גרים בפתח תקווה, וגם המשרד בפתח תקווה. אני בעצם התחלתי כמפקח במס הכנסה, הייתי מפקח בפקיד שומה מפעלים גדולים, בהתחלה בחוליית קבלנים, אחר כך עברתי לחוליית הייטק, במקביל לימדתי בקורסי מפקחים של מס הכנסה.
כמה שנים היית שם?
הייתי שם קרוב ל6 שנים.
הספקת הרבה.
כן, וגם הרציתי בקורסי מפקחים בתקופה הזאת, ובמקביל גם לימדתי במרכז האקדמי רופין, והייתי מתרגל במיסים במכלל למנהל, ואז יצאתי החוצה ובעצם פתחתי משרד. בתחילת הדרך הייתי עם שותף, אחר כך התפצלנו וגם העברתי את המשרד לפתח תקווה, שזה יהיה לי קרוב לבית, היום אני ב5 דקות נסיעה מהבית למשרד.
ושאתה רעב, עוד צריך לקנות, אז אנחנו מעל הקניון.
נכון.
שם אפילו חניתי.
אכן. ואני מתעסק בתחומים הקלאסיים של ראיית חשבון, מצד אחד. מצד שני, יש לי גם חברה שנקראת מענקי מדינה, שבה אנחנו מתמחים בתמריצי מדינה. כל מיני מסלולי סיוע שאפשר לקבל מהמדינה, או בסיוע המדינה, או בתמיכת המדינה. זה המכנה המשותף של העשייה שלנו, ומטבע הדברים יש לנו לקוחות בתחומים האלה מכל חלקי הארץ ובכל מיני תחומים, ובכל תחום יש את המסלול שמתאים לו.
אתה יודע, אני לא רוצה שנדון, ממש, אני לא רוצה להיכנס, למרות שישבנו, ואני חושב שהתחקיר היה ארוך בגלל שזה אפילו יותר סקרן אותי, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד תחומים של תמריצי מדינה, אבל כאן אנחנו נתמקד קודם כל בנושא של עידוד השכרה,
כן.
שזה היום, על זה באתי בעיקר, אבל אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים לזה, אני רוצה לקחת אותך לתחום שהיום גם נהיה פופולרי, בשנים האחרונות הוא עוד יותר פופולרי, בייחוד בתקופת הקורונה והכל, למרות שהוא כבר שנים, אנחנו שומעים, ואתה יודע, אחד הדברים, אולי בגלל זה אני רוצה לדבר על זה, אני חושב שאין בעל עסק, מישהו שלא יודע איך מגיעים אלינו, שלא מקבל לפחות פעם בשבוע איזה, או תקליט כזה, או טלפון, או טלפון, או משהו, אני מקבל את זה לפחות כמה פעמים, שמציעים לנו, בואו, אנחנו נגיש לכם להלוואות בערבויות מדינה.
נכון.
בוא תסביר לי, פעם אחת ולתמיד, מה זה הלוואה בערבות מדינה? המדינה סופגת הכל, איך זה עובד?
אני אסביר. תראה, ההלוואות האלה קיימות כבר הרבה שנים. בשנים הראשונות זה היה מיועד רק לעסקים קטנים, אחר כך הרחיבו את זה לעסקים גדולים יותר, וגם צמצמו את זה אחר כך, אבל בעיקרון, אלו הלוואות שמיועדות לסייע לעסקים, בשני תחומים עיקריים, יש כמה תתי מסלולים, אבל התחומים העיקריים זה בעצם סיוע בהון חוזר, שזו בעיה קשה של הרבה עסקים.
תסביר לאנשים, אתה יודע, אנחנו, האנשים שנמצאים, לא כולם אנשי עסקים, והמילה הון חוזר, אתה ראית שקודם דיברנו על זה, אני קפצתי, וגם אתה קפצת, אנחנו יודעים שהון חוזר זה המחלה הכי קשה של העסקים. מה זה הון חוזר?
הון חוזר זה בעצם איזשהו פער תזרימי, שצריך לממן אותו בפעילות השוטפת של החברה. לדוגמה, אם יש לי יבואן, היבואן הזה הוא בעצם מייבא הרבה פעמים מחול, מסין וכאלה. הוא צריך לשלם על הסחורה לפני שהיא יוצאת לדרך. או לקבל לפחות התחייבות מהבנק.
שלא נדבר על היבואנים שצריכים לשלם את זה שם. כן. יש הרסיף, פופ, כל נכון. הדברים.
אבל באופן כללי, אתה צריך לשלם על הסחורה עוד לפני שהיא הגיעה או שהיא בדרך, או שלשחרר אותה או ולשלם.
או שהיא נחתה בארץ. או שהיא
נחתה. אתה צריך לשלם על כל הסחורה הזאת. עכשיו הסחורה הזאת, שילמת אותה, עכשיו יושבת במחסן, אתה מנסה למכור אותה.
שילם עולה כסף.
נכון, לוקח זמן למכור. אחרי שהצלחת למכור אותה, הלקוח אומר, טוב, שאני אשלם לך בשוטף פלוס, 90, 120, לפעמים אני צריך...
גם עם 30 זה הרבה.
לפעמים, נכון, לפעמים, אני גם צריך לתת פריסה ל-30 תשלומים, 36 תשלומים. אני בעצם, לוקח לי המון זמן לגבות את הכסף, שאני מכרתי.
שלא מדבר אם אתה בכלל מוכר את זה, זאת אומרת, אתה יד ראשונה, ואתה מוכר את זה לאנשים שלפעמים קונים את זה בעשרה תשלומים, 12.
נכון, נכון.
אז נכון, יגידו אנשים מנקה, אבל גם הניקיון עולה כסף.
נכון. ובעצם צריך לממן את הפער הזה. אני קניתי, שילמתי על הסחורה. אני לוקח לי כמה חודשים עד שאני מקבל כסף. בינתיים, העסק מתגלגל, אני צריך לקנות עוד סחורה. אבל עוד לא קיבלתי את הכסף על הסחורה
ההיא. יש לי הוצאות בעסק.
אני לא מדבר על השוטף והכל. אז אני בעצם חי כל הזמן באיזשהו פער. אגב, כשהעסק בצמיחה, אמנם הוא רווחי אולי והוא צומח, אבל זה מייצר לי פער תזרימי יותר גדול. כי בעצם הכסף שאני אמור לגבות, כבר לא מספיק לי לקניות הבאות שלי. כי אני בעצם מגדיל גם את הקניות וגם את המחירות.
צריך לציין שאתה דיברת על היבואנים שזה מובהק, בגלל שהיבואנים מחויבים לשלם לפני שהם מושכים את ה... בהכי מאוחר זה שהם מושכים את הסחורה מהנמל. אני מדבר על זה, אנחנו רואים גם מסעדות נופלות וגופים כאלה, שזה לא יבואנים, אבל הם סובלים גם מההון החוזר.
תראה, הון חוזר, זה תלוי באופי של העסק. יש עסקים שמאופיינים בבעיה הזאת, כמו שציינתי, זה באמת דוגמה מובהקת.
שם זה מובהק.
יש עסקים שפחות, אבל גם עסקים... הרבה פעמים נאלצים לשלם סכומים, תראה, שכר עבודה משולם במזומן, כן. שכירות משולמת במזומן, ארנונה, כל ההוצאות האלה, הן משולמות בעצם במזומן. ואני צריך עכשיו למכור או לתת שירות ולחכות לקרות
את הכסף. יש לנו גם את ההלוואות של ההקמה וכל מה שקשור.
יש הוצאות הקמה. לפעמים אני צריך להשקיע הרבה בפרסום או בהוצאות כאלה חד פעמיות גדולות כדי להתחיל להתניע את העסק ולמכור. והדברים האלה מייצרים לי פער. עכשיו, הלוואות בעצם נועדו כדי לתת לי עכשיו סכום שהוא יחסית גדול, חד פעמי, שאני מחזיר אותו לתקופה. דרך אגב, הלוואות בערבות מדינה הן הלוואות ל5 שנים, כאשר אפשר לקבל איזשהו גרייס של עד שנה להחזרי הקרן ולשלם רק ריביות ולהחזיר אחר כך בארבע שנים הנותרות. אבל זה תלוי באמת בתזרים. אבל אני מקבל כסף עכשיו, ואני בונה על זה שהכסף הזה יעזור לי להרים את העסק, ושתהיה לי יכולת החזר כמובן בעתיד לפרוע את ההתחייבות הזאת. כאשר העסק גדל, אני יכול גם לפנות עוד פעם ולהגדיל את ההלוואות האלה, כי מקבלים אותם.
ואני מקבל את זה בגובה המחזור שלי?
לא.
איזה גובה?
עד מחזור של 6.25 מיליון שקלים בשנה, אתה יכול לבקש עד 500,000 שקל הלוואה בערבות מדינה. במסלול הרגיל.
אבל אם אני עסק של 600,000 שקל, 500,000 שקל בשנה?
אתה יכול לבקש עד 500,000 שקל. לא בטוח שתקבל בהיקפים האלה, אבל אתה יכול לבקש עד 500,000 שקל. בעסקים שהמחזור שלהם מעל 6.25 מיליון.
אתה יודע שאתה יכול להיות, אתה רואה חשבון, אתה יודע שיש עסקים שמרוויחים, שמכניסים, סליחה, 3 או 4 מיליון, והעסק של 500,000 לפעמים מרוויח יותר.
זה נכון, זה נכון.
זה עסקים של יועצים, אנשים שזה, שההצעות שלהם הרבה יותר נמוכות.
נכון. אז צריך לבחון כל מקרה לגופו. וכשמגישים את הבקשה, בעצם בונים איזושהי תחזית גם של הכנסות של תזרים, עם צפי של גידול, לפעמים הגידול הוא כמובן גם בהכנסות, אבל גם בהוצאות, כי העסק גדל, ולראות מה נשאר לי מזה, ומה יכולת ההחזר שלי, ובעצם הגוף שבודק את זה, הוא בודק אם אני באמת...
אז אני יכול לקבל את הכסף למה? אני יכול לקבל את הכסף, אמרנו, ליצירת את התזרים, ההון
נכון,
החוזר.
נכון, אתה צריך להראות שאתה צריך את הכסף להון החוזר, יש מסלול נוסף, שהוא מסלול של השקעות. אתה עכשיו הקמת עסק, ואתה עכשיו צריך להקים, לקנות קו ייצור.
כן. ואם לא הקמתי ואני רק רוצה להגדיל את העסק?
גם, תראה, גם הגדלת העסק, גם הגדלת העסק, תראה, ההלוואות לא מיועדות לנדלן. הן מיועדות לפעילות העסקית. אני צריך כסף כדי לקנות עכשיו ציוד, אני יכול לבקש בקשה ולהגיד, אני צריך את זה לצורך ציוד. יש כל מיני תנאים, אומרים לך, אם זה ציוד, אתה צריך להביא 20% הון עצמי מהבית, להשקיע גם, כי זה ציוד, אבל אני אומר, בגדול, אלה הלוואות. יש תתי מסלולים של הלוואות ליצואנים. מי שעושה ייצוא יכול לקבל אחוז יותר גדול של הלוואה. מפעלי תעשייה יכולים לקבל פריסה של יותר מחמש שנים להלוואות שלהם, כי הם בעצם מממנים ציוד, שהציוד הזה הולך לשמש אותם הרבה שנים. אז יש עוד תתי מסלולים. בתוך ההלוואות בערבות מדינה, יש מסלולים שונים שלפעמים יכולים להתאים יותר או פחות.
טוב, בוא, אני לא רוצה, רק... אני עוד פעם רוצה להבין, הבנתי ככה מתוך הדברים שלך, וגם דיברנו קודם, שמי שעושה את ה... מי שלוקח את ההלוואה בעל העסק, או העסק, צריך לטבול את ידו בכיס ולתת חלק מהערבויות. הערבות היא לא טוטלית של המדינה.
הערבות, תראה, המדינה נותנת ערבות. ערבות. אלא מה? שחלק מתנאי הקרן, שהלווה צריך לתת ביטחונות, בשיעור של עד 25% מגובה ההלוואה. זאת אומרת, זה פיקדון שיושב בעצם הוא חלק מהבטוחות.
שכמה הוא צריך לתת אחרת?
תראה, זה תלוי במצב. יש כאלה שבאים לבנק ואומרים לו, אני צריך הלוואה, אומרים, תביא 80% ביטחונות, 90% ביטחונות. תלוי באובליגו שלך והכל. אז זה בעצם מאפשר ללווה לדעת שיש לימיט, הוא צריך לשים עד 25% ביטחונות, וכל ה-75% בעצם הם כסף פנוי לצורך הפעילות.
מעולה, אז תקשיב, זה היה ככה, אתה יודע, על הדרך,
כן.
ואני רוצה להגיע אל העיקר. יש כבר שנים, אתה יודע, אפילו אני זוכר, זה היה בהתחלה, היה איזה חוק ששיטרית כתב, והיה אפילו ויכוח איזה חוק תופס.
כן, החוק ששיטרית הוא מ-2007, אף אחד לא השתמש בו עד היום.
כן, ואנשים לא ידעו. ואני חושב שאנשים לא מודעים לנושא של, זה, של עידוד השקעות הון, ואני מתפלא דרך אגב שזה לא עלה, לא עלה עכשיו, הרי ברגע שנכנס כל הסיפור עם כמות הדירות שאתה יכול להחזיק, והוויכוחים והתקדימים שהיו, האופציה הזאת הייתה צריכה לעלות, במיוחד אם אני הייתי המדינה, אני הייתי מעודד את זה עוד יותר כדי לגרום לאנשים לקנות דירות להשכרה, בטח לעסקים שיש להם כסף, וליצור דירות להשכרה, אבל אתה יודע, אנשים פחדים להגיד, בגלל זה תקנו דירות.
כן.
אז יש את החוק עידוד להשקעות הון, ואני מאוד אשמח אם תסביר, יש עוד פעם, אז נגיד עוד משהו, יש משהו שהולך להשתנות בראשון לראשון 24,
נכון.
עזוב אותו רגע לסוף, מה זה החוק לעידוד השקעות הון. מה זה נותן לנו?
תראה, הפרק הזה שמתייחס לדירות להשכרה, הוא פרק בתוך חוק עידוד השקעות הון. חוק עידוד השקעות הון הוא חוק משנת 1959, והוא עבר כל מיני...
כמוני.
הוא עבר כל מיני גלגולים, ובתוכו יש פרק שנקרא פרק שביעי אחד, okay. שדן בכל הנושא של הטבות המס שאתה מקבל על, על בעצם בנייה או רכישה של דירות מגורים. עכשיו, החוק בעצם נותן הטבות מס בשלושה מישורים. ראשית, הוא נותן לך פחת מואץ. היום פחת על נכס נדלן, רק על מרכיב הבנייה בלי הקרקע, הוא 4%.
רגע, עצור. נכון שעשיתי פודקאסט על נושא של פחת, מילה על פחת.
פחת זה בעצם ההכרה בהוצאה של רכישת נכס. הרי נכס זה משהו שמשמש אותי לטווח ארוך. הנכס הזה, בגלל שהוא עכשיו ישרת אותי שנים ארוכות, בעצם אומרים לי, לא, אתה לא תקבל את כל ההוצאה של רכישת הנכס במועד הרכישה, אלא נכיר לך בפורסות. עכשיו, בגלל שמדובר בנכס נדלן, ונכסי נדלן חיים הרבה שנים ומניבים הכנסות הרבה שנים, אז קבעו שנכס מקרקעין הוא, הפחת עליו יהיה 4% לשנה, כלומר, ב-25 שנים אתה מפחית את כולו. לא את כולו, לא את מרכיב הקרקע.
מתי אנחנו, אני לא רוצה שנדבר על הפחת, בגלל שזה פודקאסט נפרד ולגמרי, ועשיתי את זה עם עורך דין בני בריקמן.
אוקיי.
ואני אומר, מתי אנחנו נתקלים בפחת הזה? הרי אם אנחנו פרטיים, ואנחנו מחזיקים את הדירה, כל זמן שהדירה חיה, ואנחנו מקבלים שכירות, ואנחנו משלמים אפילו 10%, אנחנו לא מרגישים כלום.
נכון.
מתי אנחנו מרגישים את זה?
אנחנו מרגישים את זה רק כשאנחנו במסלול של הכנסות והוצאות ומס שולי. אם אני במסלול של פטור, אז יש לי פטור, זה לא מעניין אותי ההוצאות. אם אני במסלול של 10%, אם אילה לא נותנים לי שום הוצאה מוכרת.
או פטור. אני... 10%
כן,
או פטור.
או פטור.
שזה אבל, מתחת לסכום ימיני.
נכון, אבל אם אני מדווח, או אם אני חברה, שאז אין לי את מסלול הפטור בעצם.
כן, חברה זה משהו.
אז אחר. אני בעצם, חלק מההוצאות המוכרות שלי, זה אותה הוצאת פחת על הנכס. שזה בעצם איזושהי פרוסה ממנו.
פירושו שבמחירה, אם אני עכשיו החזקתי את הנכס ודיווחתי מס שולי, ואני מוכר את הנכס אחרי 10 שנים, יפחיתו לי, ארבעה אחוז במשך 10 שנים,
נכון.
מהערך של הנכס, מהקנייה שלו, נכון?
אכן.
ואז אני אשלם את המס בהתאם, בעצם אני אשלם מס שאני לא התכוננתי אליו.
נכון, אבל קיבלת את, את ההוצאה הזאת במהלך כל השנים. זאת אומרת, לא שילמת את מלוא המס על ההכנסות, כי הפחת בעצם הקטין לך.
כשהפחתת נכון, את זה,
נכון.
בכל
אתה
תשלום,
קיבלת.
כחלק נכון. מהמס השולי שלך.
נכון, אתה קיבלת את ההוצאה.
עברת את זה מצוין, תודה רבה. אז בואו ניכנס. אז אתה אומר, יש אז, בעידוד השקעות הון?
נכון, אז הפחת הרגיל, כמו שאמרנו, 4%, תחת חוק עידוד השקעות הון.
איך אני מנצל אותך בידע? כן.
תחת החוק הזה, הפחת הוא 20%. זה אומר שב5 שנים הפחתת את כל עלויות הבנייה. עכשיו...
או הקנייה.
או הקנייה. עכשיו, נניח שהעלות הבנייה של יחידה, של דירה, היה 1,000,000 שקלים. והדירה הזאת מניבה 50,000 שקל שכירות שנתית. בעצם, 1,000,000 שקלים האלה, 20% מהם, זה 200,000 שקל. אני בעצם כל שנה, יש לי הוצאות פחת של 200,000, אבל יש לי הכנסות של 50,000. אני בעצם, נוצר לי הפסד של 150,000 שקל כל שנה, ואז ב5 שנים הראשונות אני בעצם מדווח רק על הפסד. כל שנה 150,000, כך שבתום 5 שנים יש לי עדיין הפסד צבור של 750,000 שקלים.
זאת אומרת, אני יכול להמשיך ולא לשלם מס בעצם הרבה שנים.
נכון, אז זה תלוי... ב...
שזה רק חלק מההוצאה.
זה תלוי בעלות הבנייה ובדמי השכירות שאתה גובה, אבל אתה בעצם יכול להגיע בחישובים שאנחנו עשינו בין 10-12 ל-15-17 שנים עד שתקזז את הכל.
בוא נגיד שזה חשוב מאוד, ותכף אנשים יבינו למה אני הייתי להוט לדבר על זה, שאנשים ידעו לתכנן קנייה של נכסים, זה שאתה יכול להיות פה במצב, הרי מה אחת הבעיות שלנו? אם אנחנו עכשיו נגיד קונים סדרה של נכסים, ואנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לנושא של מס, ואם זה 10% או 30%, זה לא, או מסך השולי, אנחנו יודעים שיש לנו פחות יכולת להחזיר את החזר ההלוואה, נכון. התשואה שלנו פחות מנוצלת או שיורדת,
נכון.
ופה למעשה ההכנסה שלנו היא ההוצאה, זה מה שאנחנו משלם, אנחנו יכולים לשלם את זה לבנק, נכון. אבל בוא נלך לבסיס. מתי אני יכול לקבל את חוק העידוד הזה?
חוק עידוד הזה הוא בעצם ניתן גם לחברות וגם ליחידים. זאת אומרת, אם אתה מאוגד כחברה, או שיש לך קרקע בחברה, או שהכסף שלך נמצא בחברה, ואתה לא רוצה עכשיו למשוך אותו כדיבידנד, לשלם מס ולקנות דירות בפרטי, אתה יכול לקנות בחברה. אתה צריך לקנות או לבנות לפחות 6 דירות, בשביל ליהנות מהטבות המס.
זה לא משנה מה הייתה עלות הדירות? זאת אומרת, זה דירות חדשות, נכון? זה לא...
דירות חדשות, כן. זה דירות שהן עדיין
בתהליך... שלא ירוץ שירוצו לקנות נכון. דירות...
לא, זה רק דירות שהן בתהליך בנייה. לפני שהסתיימה
או, הבנייה. או בתהליך, זאת אומרת, או שעוד לא התחילו... או נכון. שיש כבר יותר בנייה, או שבנייתם לא נסתיימה.
בדיוק. אחרי שהבנייה הסתיימה, אי אפשר להגיש בקשה.
אוקיי, אז אני צריך לקנות 6 דירות, גם בחוק החדש זה יהיה 6 דירות?
בחוק החדש
יש הבחנה. הרי פעם זה היה פחות דירות.
בחוק החדש יש הבחנה. אם הדירות במרכז הארץ, זה מינימום 10 דירות. בחוק החדש, בפריפריה, זה נשאר 6 דירות. אז תלוי איפה.
אוקיי, אז עכשיו אני, יש לי 6 דירות, ותכף נדבר על משמעויות של זה, בגלל שלפעמים כדאי לקנות יותר. אני עכשיו רוצה לקנות 6 דירות, או שאני רוצה להתאגד עם חברים ולקנות כמה דירות, אנחנו מתאגדים וקונים 6 דירות מיזם, כן. או שאנחנו הולכים לבנות פרויקט של 6 דירות.
נכון.
מה אנחנו זכאים ואיך זה עובד?
אז כמו שאמרתי, זכאים לפחת המואץ, 20% לשנה. הטבות המס הם כדלקמן. אם זה חברה, מתאגדים כחברה או שיש חברה, שיעור מס החברות יעמוד על 11% בלבד, במקום 23%.
שזה קריטי לנו, לא בהתחלה בהשכרה, אלא אם כן אנחנו מזכירים בפנומנלי.
נכון.
זה קריטי לנו אם נצטרך למכור, ותכף נדבר על זה.
נכון, אבל בחוק הזה אתה יכול למכור עד 50% מהדירות וליהנות כבר מהטבות המס.
לא הבנתי.
בחוק...
אם יש לי 6 דירות?
כן, אתה צריך להשאיר להשכרה לפחות 50% מהדירות ומשטח הדירות. זאת אומרת, אם הלכת על 6...
להשאיר להשכרה יותר מ-5 שנים.
5 שנים לפחות.
אני לא יכול ב-5 שנים הראשונות או ב-7, כן? או ב-5 שנים המצטברות, הסברת לי.
הדירות להשכרה, אתה צריך להחזיק לפחות 5 שנים, תכף נגיע לזה, אבל אם אתה בוחר למכור דירות, אתה יכול לפני תום ה-5 שנים, בלבד שתעמוד בתנאים, ליהנות מהטבות המס עליהן.
אוקיי.
אז המינימום זה כמו שאמרתי, 6 דירות, מס חברות 11%, והמס במשיכת דיבידנד, הוא עומד על 20% במקום 30%. זאת אומרת, אחרי שמכרת את הדירות, או הזכרת את הדירות, ואחר כך מכרת אותן, ונוצר רווח בחברה, אחרי ששולם מס חברות מופחת של 11%, אפשר למשוך דיבידנד ב-20% מס.
שאנחנו צריכים להזכיר לאנשים, שבעצם, אם בעצם שפכנו כסף לחברה, שזו הלוואת בעלים,
הלוואה אני יכול למשוך.
אני יכול למשוך אותה עם הריביות שלה, וכל מה שצריך, וכמובן שכאן כדאי, ובעצם שאני בא אליך לעשות את החבילה כולל העידוד, כדאי שאתה תהיה מעורה בכל החלק הזה של החברה, כדי לדאוג לזה, כדי לדאוג לזה שבעצם אני אמשוך קודם את הכסף נכון, עם ריביות נכונות ולפי מה שמותר. אז עכשיו קנינו 6 דירות, ואנחנו מחזיקים אותן, אנחנו צריכים להחזיק אותן ברצף.
אנחנו צריכים להזכיר אותן 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונות.
5 שנים רצף, שסך הכל.
לא חייב ברצף. אבל אני חייב שיהיו לי 5 שנים מתוך 7 שנים, הם עשו את זה כדי לאפשר מצבים של תחלופת סוחרים.
אם ביום הראשון יש לי סוחר, אז אני...
אם ביום הראשון יש לך סוחר והוא שכר רצוף 5 שנים, אחרי 5 שנים סיימת את ההתחייבות שלך לפי החוק.
אבל אם יש לי חודשיים ריקים, אני צריך 5 שנים וחודשיים.
נכון.
זה על כל הדירות, נכון?
נכון. ובלבד שלא תעבור את 7 שנים. אם לא הזכרת בתוך 7 שנים...
לא שאלתי אותך קודם מה קורה עם 7 שנים ולא הזכרתי שנה בפנים.
אז אתה בעצם יבטלו לך את כתב האישור. אתה לא עומד בתנאים של החוק.
רטרואקטיבית?
כן.
וואו.
צריך להקפיד על זה.
אוקיי. אז עכשיו...
אפילו במחיר של לעשות הנחה מסוימת בדמי השכירות, הוא בלבד של להזכיר את הדירה.
הבנתי. חשוב מאוד. אז עכשיו אנחנו או בנינו... ואנחנו בנינו בניין של 6 דירות, או בעצם אני בא לקבלן, ליזם, שיש לו כבר היתר בנייה, ואני אומר לו, אני רוצה לקנות 6 דירות.
נכון. אגב, יש עוד אפשרות. לפעמים יש מצבים שיש קרקע, שאולי קיבלנו בירושה, או משפחה שקיבלה בירושה, והם יכולים לעשות עסקת קומבינציה. אם נשארות להם לפחות 6 דירות, על החלק שלהם יכולים לבקש את חוק העידוד וליהנות מהטבות המס. אוקיי. כי הם בעצם מוכרים חלק מהמגרש בתמורה לשירותי בנייה.
גם אם היזם שעושה איתם את הקומבינציה הגיש על החלק שלא עידוד השקעות?
כן, זה אפשר.
אוקיי. אז זה גם נכון, דרך אגב, שאם אני קונה עכשיו בפרויקט בנייה, ונגיד יש יזם שבונה פרויקט ומחליט להשאיר חלק מהדירות להשכרה, ולוקח על החלק הזה את העידוד השקעות הון, ואני קונה חלק אחר מהפרויקט נכון. בעידוד השקעות הון.
אתה יכול ליהנות.
אני יכול ליהנות. אני רוצה להיכנס להתחכמות, כן? מה זה התחכמות? אני בא ואומר, רגע, אני מאמין גם בעליית ערך. אני מאמין בעליית ערך, אני אקנה 10 דירות, אני אמכור חלק. איך זה עובד?
תראה, זה אפשרי. זה אפשרי. עכשיו, בדרך כלל מי שקונה דירות, מצבו פחות טוב ממי שבונה את הדירות. כי מי שבונה, הוא, יש לו גם את הרווח היזמי. וכשהוא מקבל את הטבת המס, הוא מקבל גם על הרווח היזמי, ולא רק על עליית הערך. כשאתה קונה דירה, קנית במחיר מסוים, רק אם הערך יעלה בלפחות 10%, אתה תתחיל להרוויח, כי הרי שילמת מס רכישה, שילמת אולי תיווך, אולי עורך דין, שילמת איזה 10% בדרך. זאת אומרת, אתה צריך לחכות שהערך יעלה מעבר לזה, ואז תוכל למכור ולהרוויח ולשלם את המס המופחת. אז זה נכון. המסלול הזה הוא טוב למי שרוצה להזכיר לטווח ארוך, או שאולי לא רוצה למכור בכלל, או מישהו שמאמין שהערך יעלה והוא ירוויח ואז ישלם פחות
מס. אוקיי, זה הכל עניין של תכנון נכון.
נכון.
אבל עוד פעם, מה שבמצב הזה אני יוצר, זה שאם אני קניתי 10 דירות, ואני עכשיו רוצה למכור אותן, שמותר לי למכור אותן, למעשה, אם אמרת, ואתה הוספת את זה, טוב מאוד שהוספת את זה, שצריך להרוויח סכום מסוים, אנשים, דרך אגב, אני חייב לפתוח פה סוגריים גדולות, אני נתקל היום במשהו שמזעזע אותי, זה לא קשור לנושא של עידוד השקעות הון, אבל זה קשור למשפט החכם הזה שאמרת, שממליצים לאנשים להיכנס ל-3, 4, 5 עסקאות של 20-80, ושהם בשלבים, שהם בתקופות שונות, אפילו לא מאותו פרויקט, שהם בתקופות שונות של מסירות, ואז אומרים להם, אתם, ואפילו לקחת 100% מימון על נכסים קיימים, אומרים להם, אתם תעשו סיבוב על הנכס, ואני רואה אנשים הולכים ולהתפתות, המתווכים מבקשים ערימות של כסף על הדברים האלה, ואנשים לא מבינים ש, איך אמרת, יש עלויות. יש עלויות לכסף, ויש עלויות בדרך, ויש מס רכישה, זה בדרך כלל מישהו שיש לו כבר נכס.
נכון.
אז אני אומר, במצב הזה, קניתי 10 דירות, 4 דירות, נגיד שכן, עלה לי הערך, מכרתי אותם, אני משלם עליהם 11%.
11%, אם זה בחברה. אם זה יחיד, שיעור המס הוא אחר.
דרך אגב, אם אני חברת בנייה שבנתה 11, הרי אתה יודע, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, בחברה, הרי אתה לא משלם פר דירה, במחירות, אתה בסוף עושים לך מס, דוח שנתי כזה, במסתבר, עושים את הדוח המסתבר, אז איך זה עובד?
עושים בדוח ההתאמה למס, בעצם מפצלים את הדירות האלה ומדווחים עליהן בנפרד, כי זה חלק מכתב אישור של חוק עידוד השקעות הון, אומרים הנה, זה הרווח מהדירות האלה.
אני צריך להחליט את זה מראש?
כן. כשהם מגישים את הבקשה, בעצם אתה קובע איזה דירות אתה רוצה להשכיר, איזה דירות אתה תרצה למכור.
אני לא יכול לשנות את זה?
אתה יכול לשנות את זה. אבל בכל מקרה בהגשה אתה צריך להגיד, כי צריך לראות גם מה השטחים ומה מספר הדירות, כי אתה צריך לפחות 50% משטח הדירות וממספר הדירות להשאיר להשכרה. אתה יכול לשנות את זה. תראה, יש קבלן שאומר, אוקיי, אני רוצה למכור פה 5 דירות, ואת החמש דירות האלה להשאיר להשכרה. ואז בא לו קונה, ואומר, אני רוצה את הפינה הזאת.
נכון, זה ששאלתי.
עכשיו, הוא לא יגיד לו, לא, אני לא מוכר לך. אלא, אפשר לעשות שינוי בתמהיל. כל עוד אני נשאר עם 50% מהשטח ומהדירות להשכרה, אין לי בעיה לעשות את זה. אני עדיין עומד בתנאים.
אני רוצה ללכת איתך צעד הצידה. אמרת, אני צריך להגיש בקשה. ואנחנו יודעים, אמרת לי, גם הסברת לי לפני זה, שכל אחד יכול להגיש את הבקשה, ולא צריך אפילו לקחת בעל מקצוע, שאני נגד. אני חושב שאתה רוצה לעשות דברים נכון, אתה צריך נכון. שבעל מקצוע יגיש. מה זאת הבקשה? למי מגישים? מי מאשר את זה? תספר לי קצת על הבקשה
הזאת. הבקשה, כן, הבקשה בעצם מוגשת לרשות ההשקעות. היא הגוף שדן בזה.
שהיא שייכת לאיזה משרד?
היא שייכת למשרד הכלכלה.
אוקיי.
רשות ההשקעות זה הגוף שמטפל. ההגשה, בעצם הגשה מקוונת דרך איזושהי מערכת שלהם, מקבלים איזשהו שם משתמש וסיסמה ומגישים את הבקשה. צריך למלא שם כל מיני פרטים, פרטים על הבניין ויתר בנייה ועוד כל מיני דברים.
דרך אגב, אם אני עושה את זה כקבלן, אני צריך להגיש להם דוח אפס ולהראות להם הכל?
לא.
או איך אני מגיש?
לא, אתה לא צריך.
אז איך הם יודעים לבדוק אותי?
הם בודקים. הם בודקים את ההגשה, כי אתה מגיש להם בכל זאת את הגרמושקה, ואתה מגיש את היתר הבנייה, ועוד כל מיני מסמכים ותצהירים שונים, okay. עושים את ההגשה, ואז זה נבדק על ידי משרד הכלכלה. הם שואלים את השאלות, לפעמים מבקשים השלמות, אנחנו כמובן מסיים ומטפלים בדברים האלה, ואז מגיע השלב שברגע שהם סיימו את הבדיקה, אז מכינים תזכיר לדיון, וזה ממתין לדיון במנהלת רשות ההשקעות, שדנה בבקשה, ואם זה עבר ואישרו, מקבלים בעצם כתב אישור.
כל כמה זמן יש להם דיונים כאלה?
לא, יש להם דיונים...
רצף.
יש להם כל הזמן, אלא מה? זה תלוי ב... יש להם את סדרי החשיבות שלהם, מאחר ומשרד הכלכלה, מנהלת רשות ההשקעות, מטפלת גם במפעלי תעשייה. מפעלי תעשייה זכאים למענקים על השקעות, אז לפעמים סוף שנה... יש להם תקציב שהם חייבים לסיים בקשות, אז הם בעצם דנים יותר במפעלים ופחות בבניינים, אבל בכל ישיבה נכנסים גם הבניינים האלה לדיון.
יפה. כמה זמן לוקח להגיש בקשה כזאת? סדר גודל ממוצע? אתה לא יכול...
תראה, להגיש בקשה...
לא, לא מדבר להגיש, לאשר
כן,
בקשה.
לאשר סליחה. בקשה זה הליך שלוקח בערך שנה. בערך שנה.
זאת אומרת שאם אני רוצה... אם אני יודע שאני הולך לשלב של בנייה, אתה אומר, יצאת, התחלת לתכנן את הפרויקט, אבל אני לא יכול, אני יכול להגיש את זה לפני שיש לי היתר?
לא. ברגע שיש היתר, אתה מגיש.
אז זה מעכב לי את היתר שנה.
זה לא מעכב את היתר, כי אם קיבלת היתר, הרי יש פרויקט, קיבלת את היתר, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה שהבניין הזה יהיה בניין להשכרה. הרי עד שתגמור את הבנייה ותתחיל להשכיר, ייקח איזה שנתיים לפחות. עד אז כבר יהיה לך... כן, תהיה אבל... לך תשובה אם יש כתב אישור או אין כתב אישור.
כן, אבל מצד שני, אם אני חברה יזמית שרוצה לדעת אם אני מוכר את הדירות נכון. או לא מוכר את הדירות,
נכון.
למעשה יש לי פאוול, אני
נכון.
כאילו לא יודע.
תראה, בכל מקרה, יש כאלה שבתנאי הליווי עם הבנק הם חייבים לעשות פריסייל ולמכור מה שלא יהיה איזשהו אחוז מסוים. ויש כאלה שלוקחים בחשבון שעכשיו יש דירות שהם כרגע לא נוגעים בהן, עד שמגישים את הבקשה, אבל אחרי שהגשת את הבקשה, אתה יכול למכור את הדירות. אלא מה? אתה לא תדע עד שלא קיבלת כתב אישור אם הדירות האלה יהיו זכאיות להטבות מס או לא. כלומר, נכון להגשת הבקשה, אסור לך למכור את הדירות לפני. אבל אם הגשת, וגם אם זה ייקח שנה, ומחרת הרי אתה מגיש דוח רק בשנה שאחרי, עד אז כבר תדע.
אז עכשיו אני אלך לחלק השני, אני עכשיו רוצה לקנות 10 דירות או 6 דירות, פרויקט יצא כבר פריסל, ואני אומר, אני קונה את הדירות האלה להשכרה. למעשה, אם זה לוקח שנה, שטווח הבנייה הוא בדרך כלל יותר ארוך, יכול להיות שאני לא אדע בכל התקופה הזאת אם אני...
נכון.
יש איזה שהם קריטריונים, שנגיד שאני בא אליך, לא נגיד, אני בא אליך, ואתה מסתכל על הפרויקט ואתה אומר לי, שמע, פה יש יותר סיכוי, פה יש פחות סיכוי.
תראה.
יש איזה משהו שכן יכול לתת לי ביטחון? הרי אני צריך להתארגן גם מבחינה כלכלית, אם אני בכלל רוצה להיכנס לדבר הזה, אם אני יכול להחזיק את הכסף, אם אני רוצה לעשות שם איזה סיכוי, אני צריך לדעת איך להתנהל.
תראה, בדרך כלל אתה לא יכול לדעת מראש. זאת אומרת, אין פה הליך של איזה פרה-רולינג או קבלת אישור מקדמי או זה. אתה פשוט צריך להגיש את הבקשה ולפעול ב...
כן, לפי, ולפחת שנה.
לפי, נכון, לפעול לפי התנאים ולחכות ולקבל את התשובה. ברוב המקרים הם מאשרים את זה. אם אין משהו חריג, לפעמים יש, היו דברים בעבר גם שנפלו, אם זה תוספת של בנייה לפי תמ"א, אם זה בניין לשימור,
שבאיזה... בתמ"א נותנים?
בתמ"א נותנים, כן. בעבר לא נתנו, היה איזשהו פסק דין ונותנים.
יכול להיות מצב בתמ"א, סליחה שאני שואל, שאני קונה גם, נגיד יש לי תמ"א של 4 דירות תוספת, ואני קונה, נגיד, 6 דירות בתוך הבניין.
יתנו לא, לי... רק על התוספת.
רק על התוספת,
זהו. רק על הבנייה החדשה. תראה, כל הרעיון זה להוסיף דירות חדשות לשוק. ואם זו דירה שהיא קיימת כבר בבניין, אז לא תקבל עליה. היו גם מקרים, יש מקרה קצה של בניין לשימור, שבאיזה אתה משאיר את הבניין, אבל בונה אותו מחדש מבפנים, משאיר רק את הקונטור. זה היה איזה ויכוח, אבל גם זה קיבל אישור. זאת אומרת,
אוקיי.
אפשר.
אז עכשיו, כשאנחנו מבינים, לאט לאט מתחילים להבין שזה לא פרוצדורה פשוטה. זה פרוצדורה ארוכה והיא לא, אין לנו את הביטחון.
נכון, אין ודאות. תראה, לזכות רשות ההשקעות יאמר, ויש לנו שם כרגע, יש הרבה פרויקטים, שאתה יודע, כל אחד מגיש בזמנו, יש כאלה שעכשיו שומעים על הסיפור הזה פעם ראשונה, אולי יקשיבו לפודקאסט, ויגידו, רגע, יש לי בניין.
מה זה אולי? כולם מקשיבים.
יגידו, רגע, יש לי בניין, שעוד 4 חודשים אני מסיים את הבנייה. אז אם אני רוצה, אני חייב להגיש בקשה. אבל מה, אני מסיים את הבנייה, אני צריך להזכיר את הדירות, אבל אני עוד אין לי אישור. אז לזכות רשות ההשקעות יאמר, שאנחנו באים עם בניין, ואנחנו אומרים, תשמעו, תקשיבו. נכון שהבקשה הוגשה רק עכשיו, אבל... תכף מסתיים את הבנייה.
נוצרה הזדמנות.
והבן אדם רוצה ודאות לדעת אם כן יש או לא, תקדמו את זה, תנו לו עדיפות. הרי מי שהבנייה שלו תסתיים עוד 3 שנים, לא בוער לו לקבל תשובה עכשיו.
נכון.
הוא בתהליך. אז הם כן מתחשבים בזה ומקדמים דברים שהם יותר דחופים. זה כן.
טוב, כדי שלא נפספס את הסוף, יש עכשיו שינוי בחוק.
נכון.
מה השינוי?
תראה, השינוי הוא בעצם מגיע בכמה מישורים. מישור אחד זה תקופת ההשכרה. אם בחוק הקיים, דרך אגב, בחוק הקיים אפשר להגיש בקשות עבורו עד סוף השנה הזאת. אחרי, בשנה הבאה...
רגע, אם אני הגשתי במהלך השנה, גם אם לא אישרו את זה,
יאשרו
את זה לפי החוק הישן.
נכון, ההגשה צריכה להתבצע עד 31 לדצמבר השנה.
אוקיי.
עכשיו, בחוק החדש, במקום 5 שנות השכרה, הם הרחיבו את זה ל-15 שנים. זאת אומרת, אתה...
15 רצף? או ש-15 תקופה?
לא רצף. 15 מתוך 20, אתה צריך להזכיר למגורים.
אוקיי.
עוד דבר שהכניסו שם, זה שאתה צריך לעשות עם הסוחרים הסכמים ארוכי טווח. זאת אומרת, ההסכם עם הסוחר חייב להיות ל-5 שנות השכרה, עם אופציה ל-5 שנים נוספות.
שאז הסחירות... איפה המגבלות שלה?
כן, הסחירות אי אפשר להגדיל אותה, אולי צמוד מדד וכאלה, כן, אבל אתה לא יכול, רק באופציה אתה יכול לעשות איזושהי קפיצה בסחירות, אבל ב5 שנים אתה בעצם כמעט ולא יכול לזוז עם המחירים. אבל אתה צריך למצוא סוחרים שבאמת גם מצידם יסכימו לדבר הזה.
זאת אומרת שבאופן עקרוני, העידוד השקעות ההון הזה, זה רק להשכרה למשפחות, או לאנשים ש... משפחה זה גם יכול להיות יחיד, שהוא ככה בחר להתנהל. זה ממש לא אם אני בונה בניין שאני רוצה להשכיר לסטודנטים.
לא, לסטודנטים זה לא תופס. זה לא... אגב, יש בתוך הנוהל של רשות ההשקעות גם פרק שמתייחס לבנייה של מעונות סטודנטים, אבל מאחר וסכומי התקרות של השכירות שלהם הם לא ריאליים, הם מאוד נמוכים, אף אחד בעצם לא נכנס לנישה הזאת כי אין בזה כדאיות. מה שכן, היה ניסיון בעצם לייצר למשפחה איזושהי ודאות שלא יפנו אותה מהדירה כל שנה. זאת אומרת, אם משפחה מגיעה לאיזשהו אזור ומשתקעת והילדים הולכים לבית ספר ויש לה כבר חיי חברה וחוגים וכאלה, השוק בארץ הוא לא מפותח, פתאום המזכיר נפטר והיורשים מתחילים לריב ואומרים אנחנו מוכרים את הדירה ומפנים אותך ואתה רוצה להישאר בסביבה ולא תמיד יש היצע, אז אתה תקוע. אז פה הם רוצים לייצר איזושהי ודאות שאם שכרת את הדירה אתה יכול עכשיו 10 שנים לגור בדירה הזאת בלי שיפנו אותך. אז זה בעצם היה ניסיון. מצד שני, צריך למצוא גם סוחרים מתאימים, שאתה תרצה להזכיר להם לתקופה ארוכה, שאתה יודע, אנשים שלא יעשו בעיות וישלמו, וגם יכולים להתחייב לתקופה כזאת. אבל...
אתה יודע שעל הנושא של תקופת ההשכרה, גם בלי קשר לעידוד השקעות הון, שאז סטף שפיר ושמולי וזה, רצו לעשות את כל החוקים של ההשכרה, שעשו בסוף, לקחו איזה חוזה השכרה ועשו אותו חוק, שזה ממש הדבר היחידי שהם עשו שם. שינוי זה שאם הדייר, אם בעל הדירה לא מתקן לדייר את התקלה, הרי יש תקלות שזה כל אחד באחריותו, okay. אז הדייר יכול לקזז לו. זה בעצם השינוי הגדול. אבל רצו אז לעשות משהו כמו בארץ, זה עלה גם כן מהחבר'ה האלה, רצו לעשות משהו כמו שיש בגרמניה, שאסור להעלות את השכירות מעבר כן. לזמן מסוים, יש יותר הגנה על הסוחרים, ואז הרבה מאוד חבר'ה פנו אליי ואמרו לי, אתה היית המוביל של חוק דירה שלישית, ובוא תעזור לנו ונוביל את זה, ואמרתי להם, חבר'ה, דווקא אני מבסוט מהעניין. אני דווקא אשמח אם יעשו, ואנשים כעסו אליי. אמרתי להם, תקשיבו, אנחנו מזכירים היום דירות, אנחנו, גם ככה, יש מקומות שקשה לנו להעלות שכירויות בתקופות מסוימות, לא מדבר השנה וזה, כן. שכל השכירויות עלו, אבל אם החוק קודם כל יאפשר לנו להעלות תקופות מסוימות את השכירות, אז זה חוק, אז חייבים להעלות, ומעבר לזה, הרי מה רצו לעשות בחוק, שנהיה במצב שאנחנו יכולים להעלות במידה מסוימת, עד רמה מסוימת, ששם זה נעצר, אבל אם הדייר עוזב, אני יכול להתחיל מאיפה שאני רוצה. זאת אומרת, אין פיקוח על הסכום מאותו מקום. אז דיירים לא רוצים לעזוב, שבדירה הבאה יעלה להם. אז הם יישארו הרבה זמן בדירות, ומי כמונו רוצה את הסחירויות. מי כעס עליי? זה אלה שכל הזמן מעלים את הסחירויות לאנשים, ולא מקפידים על רצף. אני רוצה שנתחיל לסכם, אתה תאמין או לא, אנחנו כבר יותר מ-40 דקות בתוך העניין. אז למעשה, אם היום יש לי פרויקט, תסביר לי מה התהליך שאני עובר איתך, זאת אומרת, מה קורה, מה אני צריך להביא לך, ונשאיר את כל השאר לאנשים שיפגשו אותך.
אם יש פרויקט שהוא לפני בנייה או בבנייה ורוצים להגיש בקשה, צריך בעצם כמובן שחייב להיות היתר בנייה. אם הוא בבנייה אז חייב להיות היתר כבר, אבל אם לא, אז מחכים להיתר. אגב, יש היום המון אנשים או יזמים שרוצים להיכנס לחוק הישן ותקועים בכל מיני ועדות מקומיות וכאלה כדי לקבל את ההיתר, ונוצר לחץ, כי לפעמים יש היתר בתנאים ואתה צריך להשלים את התנאים ואז לשלם את האגרות ולקבל את ההיתר. הם מנסים לקבל את ההיתר עוד השנה כדי שיהיה אפשר להגיש את הבקשה ולהיכנס לחוק הישן עם המגבלה של החמש שנים ולא כן. כי ה-15 שנים זה משהו שהוא מאוד קשה לחברות, במיוחד עם הריבית היום והמימון, לעמוד בו.
דרך אגב, אם יש לי חברה, ועכשיו אני רוצה למכור את החברה, אני לא יכול?
אתה יכול.
אז זאת אומרת, אני יכול למכור כאילו את החברה עם הדירות?
נכון. אם יש לך חברה...
בגלל שמי שממשיך אותי ימשיך...
תראה, אם יש...
החברה היא האישות המשפטית.
נכון. אם החברה היא האישות והחברה היא בעלת כתב האישור, אז אתה מוכר את החברה עם האישור, עם הכל, הקונה ממשיך. אין בעיה. לפעמים מוכרים את הבניין ורוצים להסב כתב אישור לבניין, זה אפשרי גם כן, אפשר לעשות את זה. יותר מסובך, אבל זה אפשרי.
יפה, אז... אלון, תקשיב, בטח לא לימדנו פה את כל התורה, אבל אני חושב שקיבלנו פה הבנה א', שיש לנו אפשרויות נוספות לנו המשקיעים, לקנות, או מי שיש לנו קרקעות או כאלה, הבנו שזה לא הולך בקלות, התקופה הזאת מאוד מדאיגה אותי, ואולי מקשיבים לנו, אתה יודע, בזמן האחרון, בזכות זה שאני מראיין אנשים מיוחדים, אז אני מקווה שגם מקשיבים לי קצת מנהיגים, אז אולי הם יבינו שצריכים לקצר את התקופות של העשייה, לא התקופות, אני לא מדבר על ה-15 שנים והכל, אני לא מביע פה דעה, אבל במהירות שצריכים לאשר דברים, שאנחנו יודעים שכל הדברים האלה בבירוקרטיה בארץ, הכל עובד לאט.
נכון.
אבל זה בהחלט נושא מעניין, וזה בהחלט נושא חשוב, ואלון, אתה יודע מה? טוב שנפגשנו בראשון לציון.
בהחלט.
וזה חידש לנו גם את הקשר, ואנחנו נשמור על הקשר הזה הפעם. אז תודה רבה.
תודה, צחי.
אנחנו נמשיך,
היה כיף גדול.
אנחנו נמשיך להיות בקשר, ואנחנו נחכה לפרק הבא.